שלום, כאן שרון קנטור, ואתם ואתן בגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור, בו אנו מארחים מדי פרק דמות ייחודית מעולם הספרות לשיחה על אחורי הקלעים של העבודה הספרותית, הכתיבה, הפרסום, וכמובן ההוצאה לאור. והפעם נמצא איתנו הסופר והמשורר שמעון עדף. שלום, שמעון.
שלום, שרון.
אני מאוד 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 שמחה שאתה פה, כי לא ראיתי אותך הרבה זמן, נכון. וגם בכלל אני שמחה שאתה פה.
תודה, אני שמח להיות פה.
וגם אני מאוד מאוד אוהבת את הספר הזה.
תודה רבה.
את הלשון הושלה, ספר שהוצאת כאן בפרדס. ואני מציינת אותו כי אני חושבת שאהבה זה דבר מאוד מאוד חשוב, המערכת היחסים בין קוראים לכותבים, ושזה דבר שאולי לא מספיק מדברים עליו. ככה נראה לי. ואני רוצה לשאול אותך הרבה מאוד שאלות, אבל אני אתחיל בעצם באיך ומתי הספר הזה נכתב.
אוקיי. הספר נכתב בזמן השהות שלי במקסיקו. הוזמנתי לסמסטר שבתון. היה לי סמסטר שבתון לאוניברסיטה שאני מלמד בה. אני מלמד באוניברסיטת בן גוריון. והזמין אותי אוניברסיטת אונם, שזה האוניברסיטה של מקסיקו סיטי. וישבתי שם, והשתעממתי, אז כתבתי ספר. לא, זה לא, לא... האמת היא שלא נסעתי שם במטרה לכתוב. רציתי לטייל. הייתי במקסיקו קודם, שנתיים קודם, כי יצאו שני ספרי שירה שלי בתרגום לספרדית. והייתי בשנתיים אלה פעמיים גם במקסיקו סיטי וגם בסביבה, גודל אחר. ודי התאהבתי בתרבות, בכלל במקסיקו. אז בשביל זה הייתה הזדמנות פשוט לנסוע בארץ הגדולה והמשונה הזאת. אבל הגעתי והייתה לי דירה במקסיקו סיטי, באזור קוסמופוליטי, שזה בעצם היה... גם, זה המקום שמרוב שהוא קוסמופוליטי, קשה היה להרגיש את מקסיקו, את מקסיקו בה. והיו לי כמה קורסים שצריך לתת. ובין לבין, גיליתי שאני אדם ש... זה משהו שאני יודע, אבל שם התופעה התבטאה במלוא עוזה, נגיד ככה. שברגע שאני לא כותב, הוא לא עסוק בכתיבה באיזשהו אופן, אני נעשה עצבני, חסר מנוחה, השינה שלי מדרדרת, אני לא מצליח להתמקד כמעט בשום דבר. פשוט בשביל שלמות הנפש.
זה דברים שאנשים שעושים ספורט מתארים לרוב, נכון? זה תשמע כל מין אאוטפוט כזה, כמעט פיזי, שאתה צריך.
אבל שם אפשר להבין את התרגולת הפיזית. זאת אומרת, להפך, השוכחים מהרוח, שוכחים מה... אני חושב כל הזמן, וכשאני כותב, אז המחשבות שלי נעות במסלולים שאני מעניין אותי לנוע בהם, וכש... אני לא כותב, אז הן נראות לרוב מבעגלים.
אוקיי, הבנתי. לצאת מהלופים.
לצאת מהלופים, כן.
אוקיי. והתחלת להגיד שמקסיקו היא משונה. כן. והסיבה שאני כאילו חופרת קצת במקום הזה, זה שהרגשתי שחלק מהספר הזה, שהם... בעצם נגיד אולי למי שמאזין לנו ובעצם לא קרא או לא יודע, שאפשר להגיד שהוא ספר פנטזיה. ישראלי, מתרחש בישראל מדומיינת, הוא לא רק ספר פנטזיה, והוא לא רק שום דבר, אז כל מה שאני אגיד בעצם יגביל אותו באיזשהו אופן.
זה נכון.
ויש בו אזורים שלקריאתי נשמעו כמעט כאילו נמסרו כחזיונות לצורך העניין, ואז ששמעתי שכתבת אותו במקסיקו, אז אמרתי לעצמי, מה זה? זה בן אדם שהלך לחרסם קקטוסים בהרים. ואז אמרתי, ורגע, שמעון, האם הוא אדם שיעשה דבר כזה? אז תהיתי על האופן, באמת על האופן שבו אתה כותב, על האופן שבו אתה מדמיין, ואיך הדברים האלו נחווים או מגיעים אליך.
אז קודם, אני אחת דעתך, היו לי כוונות.
היו לך כוונות.
כשנסעתי, אז איזה דימויים היו לי במקסיקו? גם כשהגעתי תראי, פעם ראשונה שהגעתי למקסיקו, התעוררו בי כל הזיכרונות מהספרות של קסטניידה, שקראתי כשהייתי בשנות הצבא שלי, כל הפיית שהם כן. לוקחים שם, וכל המסעות הרוחניים שהם עורכים.
יש גם את כל הרצח נשים של בולניו שיש שם, כן, מגיע נכון, גם, כן, נכון, זאת הבעיה, נכון. שזה זה מתרבב.
כן, אבל זה בסונורה, זה, את יודעת, זה יותר כן. על גבול ארצות הברית, שממילא אסור להגיע לשם, כן. כי שם כל הסוחרי הסמים הכבדים okay. מנהלים מלחמות. Okay. אבל חשבתי על זה, וממש כמו... מחזר אחרי הפתחים, הפצרתי באנשים שיעזרו לי להגיע למקום שאפשר להתנסות באופן בטוח בפיות בדברים אחרים.
כן, דרוש שם אחרי, כן.
אף אחד לא היה מוכן. כולם אמרו, אנחנו נעשה את זה אחרי הפנסיה, ומאוד התפלאתי שהמקסיקנים שאמורים להיות, איך להגיד, ככה נתפס מבחוץ כעם פחות אחרי, נגיד ככה, גילו אחריות מאוד גדולה באשר ל...
זה באשר לזר, אתה חושב?
לא, אני חושב שבאמת התכוונו לזה, שההשפעות לא צפויות, אז הם מעדיפים לדחות את זה לתקופה שהם פחות אחראים ביחס לחיים שלהם ולחיים של אחרים. אז לא הצלחתי למצוא אף בן או בת פלוגתה לעשות את ה... להתנסות בחוויה הזאת. אבל האמת שאני... קל לי לדמיין באיזשהו אופן. לא מזמן... דיברתי במקום אחר ושאלו אותי על איזה פרט שהזכרתי בראיון שבו אמרתי שלא הצלחתי לנהל יומן מעולם. שאלו אותי למה כשכולם כתבו ביומנים מתישהו ואני ניסיתי. בכל פעם שהתחלתי לכתוב יומן בתור ילד, בתור נער מתבגר, הייתה לי מחברת, הייתי פותח בעמוד הראשון כתב יומני היקר. ומה? מה יש לספר? כן. שום דבר. סוגר את המחברת, פותח מחברת אחרת וכותב סיפור. נראה לי פשוט הרבה יותר מעניין להפליג בדמיון.
שום דבר, אלא כאילו שהזהות הזו בין מה שקרה למה שאתה אמור לספר, היא לא כל כך מעניינת.
היא לא, זה ממש לא מעניין אותי. מעניין אותי ההפלגה, ההשלכה של זה, היכולת לבדות ולברוא מציאויות אחרות. במובן הזה, אני מתרגל את הדברים האלה מגיל מאוד צעיר, למרות שאתה תקופה שלא הייתי בכלל, לא הייתה לי שום גישה לפרוזה. אבל מרגע שהמקום הזה של כתיבת הפרוזה נפתח בתוכי, אני לפעמים צריך לעצור את עצמי שלא לדמיין. זאת אומרת שהמלחמה שלי לנסות ולכונן פיסות של מציאות משכנעת, או לפחות שלא צריך להתאמץ להאמין למציאות הזאת בשביל ליהנות ממנה.
אני כן רוצה לטובת שוב אלו שלא זכו עדיין לקרוא את הספר הזה, רק אגיד למה אני מתכוונת באמת בדבר שנחווה אצלי כמו אולי חזיונות. אני אקרא קטע קצר. שלוש הדמויות נרתעו בפסיעות זהירות מיומנות לאחור. סרט עמידה בידה של הדמות הראשונה נגלל ארצה. הוא נעשה חוליות חוליות אדמומיות. שרשרת בשר נע שמקצה המשתלשל כדור קוצני, זוהר גם הוא בארגמן החשוף. מראה הדמות התחלף. עיניים זהובות התלבו בפרצוף שהוא מקלע צער אבות, רעמה נוצצת שניבים מבצבצים בו. האיברים תלועי פרווה וחול, הזרועות כלועות שרירים, דם מתבעבע בתפרים. קומתה של הדמות השנייה נמתחה אל על, אורה צימח, נוצות חומות הפרפרות שעצמות מפוצחות שלובות בינותיהן. סביב הצוואר נקרחה פלומה רכה בוהקת. האף התעכל קרני ועיניים חרוזיות נפקחו ברקות וקדחו באוויר. היפרון נמתח לחנית אבן והפנקס לצינת צפחה מאותרת מלאת פיתוחים. בחנית ובצינה רטתה רוח, מוצקה, שערה בקוקה. בטח הגיתי חלק מהדברים לא נכון. אבל כך זה ממשיך, וזה פשוט אני מתקשה להבין איך מדמיינים משהו באופן הזה, אבל אני מקבלת את דבריך.
אני רוצה להגיד לך שזה גם חלק מחוויית המציאות שלי. אני באמת לא התנסיתי בסמים משנה תודעה, ואני רוצה מתישהו, נגיד, אם החוק והזמן יאפשרו את זה. אבל בתור אדם שחי בעולם, אני כל הזמן נתקל בתופעות שהן מערערות את תפיסת המציאות שלי, או מה שאני מניח שהיא תפיסת המציאות.
כלומר, זה לא רק בשעה שאתה יושב וכותב ומאמץ את הדמיון, זה...
זה פשוט קורה לי. אני חושב שזה קורה לכולם, רק שאנחנו מבטלים את זה מיד. המוח שלנו מבטל את זה מיד כהפרעה במציאות או שיבוש שלה, או טעות בקליטה של החושים. אני הולך ברחוב, אני רואה פתאום גבר הולך עם הראש שלו, תחת בית השכי, אוחז בזרוע בראשו, והראש מעל הצוואר חסר. ואז אני מסתכל שוב, לא, והראש נמצא במקום. אבל אני לא יכול להגיד שהרושם הראשוני הוא פחות אמיתי מהרושם שלבסוף תפיסת המציאות שלי התייצבה עליו. אני חושב שאנחנו כל הזמן רואים פתחים כאלה כן. במציאות.
ואנחנו בעצם חיים בהנחת עבודה, מה שנקרא, בדיוק, כדי לאפשר בדיוק, לנו כן. לבוא לכאן לאולפן, לדבר כן. יפה, וכל כן. הדברים הנחמדים האלה שאנחנו עושים.
רשתות קפה עם מלח.
ולדמיין שזה לא הראש שלי שלא מחובר אליי כרגע מדבר כן. עליך. אני מבינה. הזכרת טיפה את הבית הכתיבה הזאת היומנית, התיאורית, שפחות נמשכת אליה, וקראתי קצת ביקורות שנכתבו על הספר, הצטערתי אולי בחלק מהמקרים, שמי שהם... בחר לכתוב עליו, זה אנשים שכאילו, מה שנקרא, שבסקציה שלהם זה מה שנקרא ספרות עברית. אני לא חושבת שזה האנשים הנכונים בהכרח לכתוב על הספר הזה. אני, למרות שיש בו הרבה, שוב, יהדות וישראל והרבה דברים כאלה, אבל זה לא המקומות שמהם הוא שואב את המהות שלו. ואני חושבת שהספרות הישראלית, התרבות הישראלית, אולי בכלל העולמית, יותר ויותר נוח לה להיות במקום הזה היומני, הלא מדמיין, ולכן יותר ויותר קשה לקבל את זה אולי.
תראה, אני כן מבחין בין מה שקורה בספרות העברית לבין מה שקורה בספרות העולם כרגע. הספרות העברית תמיד הייתה מחויבת לסוג של ריאליזם. ריאליזם חברתי, ריאליזם פסיכולוגי וכו'.
זה קשור למאבק, לציונות, למה שאנחנו באנו
כן,
לעשות,
זה
מה
החלק שנקרא. מזה שהספרות הייתה... עוד היבט של הפרויקט הלאומי, או עוד זירה שבה הפרויקט הלאומי התחולל. חלק, והתפקיד שלה, לייצב את המציאות. במובן של לייצר מספיק ייצוגים של פיהם אפשר יהיה להבחין במה המציאותי.
כאילו להחזיק נרטיב גם.
כן, לגמרי, להציב נרטיב, להשתתף בו, לגולל אותו, לחשל את הכלים שבאמצעותם הנרטיב הולך ופשוט חוזר ומסופר. היא מעולם לא השתחררה מהתפיסה הזאת, למרות שתמיד היו כותבים שיתגרו אותה. אבל הם דינם נגזר להיות בשוליים, כמי שהם החריגים או היוצא דופן, או מי שלא ממש שייכים לדרך הראשית של הספרות העברית. לעומת זאת, בספרות העולמית, אני חושב, אם אני לוקח נגיד את הספרות האמריקאית ומה שקורה בה, אז אפשר לראות ממש שסע. בין הכתיבה שהולכת יותר ויותר לאישי, לוידוי, ליומני, בצורת הממואר, שהופך להיות צורה ספרותית, גם מרתקת מבחינת האפשרויות הכתיבה שהיא מציעה לכותבים, להיבט הניסיון שלהם בעולם. ומהצד השני, יותר ויותר ספרות ספקולטיבית, כי הנחות היסוד שלנו לגבי המציאות הולכות ונשמטות מבין הידיים שוב ושוב. לא, אני לא מדבר רק על הקורונה, אלא באופן כללי,
היצב הטכנולוגיה,
היכולת שלנו להבין את העולם.
לתאר עתיד.
בדיוק. כן. ושם הרבה סופרים שהם לכאורה אמורים להיות סופרים של, שוב, של איזה זרם מרכזי ריאליסטי, פונים לספרות ספקולטיבית. אני לא מדבר נגיד על כזו איש איגורו שעושה זה כבר שנים, כן. את המשחקים האלה בז'אנר. אפילו עובדה שפיליפ רוט הרשה לעצמו לכתוב ספר של היסטוריה חלופית, ורואים יותר ויותר, אני לפעמים מסתכל על רשימות של ספרים שעומדים לצאת. אז בשל השנה, הרבה מאוד כותבים שהתחילו את הדרך שלהם כסופרים חברתיים, פתאום הולכים להוציא ספרים שהם או מבוססים על פנטזיה, כן. מדע בדיוני וכולי, או הנחת יסוד אחרת.
אנחנו יכולים כמעט לומר שאולי זה באמת מסוכן, זה מצביע על איזה מגמה של באמת אולי חוסר אמון בהווה המתמשך, כפי שהכרנו אותו.
כן, אני חושב שחוסר אמון ביציבות של החיים שלנו. תראי, זה מתחיל מחוסר אמון בסדרי הממשל, חוסר אמון בתקשורת. וזה הולך ומתרחב לחוסר אמון, בסופו של דבר, במה שאנחנו חווים. כי אנחנו יודעים שיש אינטרס שנחווה את הדברים באופן מסוים.
כן. כן.
וצריך להציב חלופות.
אנחנו עוד נחזור רגע לספרות העברית ולמחויבות שלה אל הכאן ועכשיו, אבל עכשיו פתחת לי דלת שרציתי לפתוח, וזה באמת הדיון של כל השנים האחרונות, בעיקר מאז הקורונה, ועוד הרבה לפני, בקונספירציה ובמהות שלה. כלומר, מהי קונספירציה, לעומת מהי ספקנות בריאה, נגיד, נקרא לזה, ומה הוא דמיון. איפה אתה נמצא על הקו הזה, ואיפה מצא את עצמך בכל הדיונים בנושא הזה, בעיקר בקורונה?
תראי, אני חשדן מאוד גדול ביחס לתיאוריות קונספירציה, לא בגלל שאני לא חושב שיש...
חשדן ביחס לתיאוריות קונספירציה.
כן, כן. אני תמיד חושב שיש קונספירציה מאחורי תיאוריות הקונספירציה. ואני חושב שהאינטרס הראשוני זה באמת של אנשים שנמצאים בעמדות כוח, כדי לשמור על עמדות הכוח שלהם, הם צריכים לייצר תחושה של חוסר ודאות אצל רוב האנשים. יש חוסר ודאות, אנשים מתעסקים במה שקרוב לבית.
אתה באסכולה של הרוסים מבלבלים אותנו. בסדר גמור.
אני לא יודע אם זה אסכולה כמו תמונת מציאות ודאית. לא, אבל אני באמת חושב שאני לא יכול להידיין עם אנשים שלא מוכנים להעמיד את הנחות היסוד שלהם למבחן או לדיון. מהרגע שיש הנחות יסוד שצריך לקבל אותם ואי אפשר להשיג עליהם, זה דיון דתי. הייתי שם מספיק. ניהלתי את הוויכוחים האלה בין אלוהים קיים, לא קיים, צריך להאמין בלוהם, לא צריך להאמין בלוהם כל שנות ההתבגרות שלי, כשגיליתי בעצמי ספק ביחס לאורח החיים שקיבלתי מההורים שלי. אני לא חוזר לדיונים האלה, אבל אני מאוד משועשע מכושר ההמצאה ויכולת ה... תשבי כמה מאמץ אינטלקטואלי מושקע בבדותות, שזה קצת כן קרוב לספרות. אני מסתכל על זה הרבה פעמים מבחינה כן. ספרותית. למשל, כן. חסידי ארץ השטוחה, למשל, the flat earthers.
כן.
תשבי כמה המצאה, כמה הם צריכים להמציא, איזה מבנים משוכללים בשביל להצדיק תיאוריה די פשטנית, די טיפשית, שלא משפיע באמת
כן,
על החיים שלהם.
כן, וגם ישנה מאוד.
כן, אומרת... וגם לא משפיע על החיים שלהם לא. בשום צורה. מה זה משנה אם אנחנו חיים בעולם שהוא כן. שטוח או עולם שהוא עגול? איך זה משפיע?
זה משפיע על ווייז קצת.
אז הם לא מגיעים, לא מגיעים בזה, וה-GPS לא אמור לפעול, כי זה בנו על לוויינים שהם סביב כדור הארץ.
אפשר לדבר על אנשי פיצה גייט, או דברים יותר מורכבים, שאלו שטובים את כל המנהרות, הרי בראשם יש מנהרות מתחת לכל...
כן, ואלה של שחושנים בסילונים, שמפזרים כל מיני מטוסי ריסוס, קמפ טריילרס, יש פשוט... דברים מגוחכים, ואני, באחד, לא בספר הזה, אבל באחד הספרים המוקדמים שלי, יש עם זה דמות של בלה, שהוא חובב תיאוריות קונספירציה, והוא אוהב להמציא תיאוריות קונספירציה בשביל לבלבל את החשודים שהוא חוקר. כל פעם הוא פשוט יורה איזה תיאוריות קונספירציה. ובאופן מצחיק, חלק מתיאוריות הקונספירציה שהוא המציא, אחרי זה גיליתי שיש אנשים שמאמינים בהם, לא קוראו את הספר שלי כמובן, אבל, או שזה עוד קונספירציה.
בבקשה.
שפשוט גם הספר נמכר בהרבה יותר עותקים ממה שההוצאה דיווחה עליהם.
תחת שם אחר.
תחת כחול להיות.
תעדיפה אחרת.
ותרגום לרוסית.
אבל הלשון נושלה, יש בו חלק שמאוד, כאילו, מה שנקרא, כמו שאנשים אומרים לך, הכל מתחבר, הכל מתחבר, אחי.
כן.
יש בו דבר מאוד רציני כזה.
כן. יש ניסיון לייצר תמונת עולם, לחידה, שיש מטאפיזיקה שמסבירה אותה, אבל היא לא מסבירה גם הרבה מאוד דברים.
כן.
זאת אומרת, אני מבין את התשוקה הזאת, התשוקה לייצר מין תפיסה אחת.
חובקת, כן.
חובקת, שתסביר הכל, תניח לנו להתנהל בשלום עם העולם הזה, שאנחנו לא מבינים. ומצד שני, מספק שלא נוכל אף פעם להשיג תמונת עולם כזאת, ואני חושב שהספר מתוח בין שני מן הכתבים האלה, כי כן. עדיין מדובר ברוב הדמויות שם עם ילדים.
כן.
שהעולם הוא, איך להגיד, מרחב פרוע עבורם. הם כל הזמן מנסים לכפות חוקים ולמצוא תבניות בעולם הזה, והחוקים והתבניות כל הזמן מתבדים גם.
כן.
אז הם לא יודעים הכל, אבל הם יודעים שיש יותר ממה שהם חושנים שיש.
כן. אז הרגשתי ככה גם לגבי המבקרים, אפרופו, אני קצת בטני מעט מלאה, התשוקה הזו להבין הכל כשאינה באה על סיפוקה, ואז זה נורא נורא מרגיז אותם. לא הבנתי, אבל לא הבנתי הכל. אז לא הבנת הכל. זאת אומרת, התשוקה הזו להבין הכל, יש גם משהו ילדי, וגם משהו שבעיניי מפספס חלק גדול מחוויית, מחוויית הקריאה, שהיא דווקא נמצאת במין אזורי דמדומים כאלה לפעמים, של אזורים שהם מכוסים ונגלים כל הזמן.
אזורים שאי אפשר לתמלל עד הסוף.
כן.
במיוחד את כל החלקים של הפעילות הנפשית, או החזיונית שיש בה, או ההתנסות החזיונית שיש לדמויות פה. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, זה לא רק לגבי הספר הזה, אולי הספר הזה... כשייך לסוגה מסוימת, או שנקרא לה ספרות ספקולטיבית, מחדד את העובדה הזאת, אבל ספרות בכלל צריכה מאוד להיזהר מהשליית הידע שהיא, בהשליית הידע שהיא מציעה, שאפשר להסביר את העולם ואפשר לתת לעולם צורה סופית. אין צורה סופית לניסיון שלנו בעולם, ואין צורה סופית לדברים. בספרות כל הזמן צריכה להגיע לקצוות הפרומים האלה, ולחקור אותם, ולהראות שאנחנו יכולים לכונן איזה אי של ודאות בתוך הקיום שלנו. אבל להשתכנע שהאי הזה זה כל מה שיש, שם מתחילה הסכנה, אני חושב, לנפש. היכולת שלה בכלל להיפתח לחוויות אחרות. לאינטלקט
אפילו, הייתי אומרת, כן. לא רק לנפש. זאת אומרת, הדבר הזה הוא השטחה, כן. התביעה הזו להבנה כל הזמן. כן. אני אפילו רואה את זה עכשיו, כל הזמן אם לא הבנתי את ההוראות הזה שיש עם הקורונה, אבל לא מבין, כן, לא מבינים, אתם יודעים למה? כי הן משתנות. אוקיי? כי זאת כאילו, כן. כל הזמן הדרישה הזאת להבין, זה כאילו מין, כולם הפכו לאדרים של ילדים.
בדיוק, שהם רוצים, אבל גם נותנים להם הסבר. אז נותנים להם הסבר, ואז הם אומרים, רגע, אבל זה לא יכול להיות, כי בני אדם רוצים שיגידו להם משהו, כדי שהם יוכלו גם להתנגד אליו, נכון? אז כאילו, הנה, נותנים הסבר, יש הוראות, יש הנחיות, ואז אנשים אומרים, לא, אני לא מאמין לזה.
כן.
אני חושב שיש פה, יש פה איזה קנוניה מאחורי הדברים האלה.
כן.
זה דינמיקה, זאת מעניינת, וספרות צריכה לתפוס אותה. גם את המחשבה הקונספירטיבית של הקנוניה והמזימה. והחשד שמאחורי הקלעים פועלים כוחות שאנחנו לא משארים. וגם את התשוקה הזאת להבין שמשהו יתבהר סוף סוף.
כן. אפרופו ילדות, מאוד הצלחתי, אפילו הייתי אומרת, מזמן לא הרגשתי את החוויה הזאת של החזרה לילדות, כמו שהרגשתי בספר הזה.
שזה,
כן, זה היה לי מאוד מרענן, כי באמת... כן, הרבה מהספרות המבוגרים היא כזאת, היא מתגוררת אותך שוב, אל תוך הכאן והעכשיו הזה וזה, ואתה לא זוכר את המקום הזה המאוד ספציפי. שוב, זה לא מזכיר את לא הילדות שלך, ולא הילדות הזאת, שום דבר, זה לא מזכיר את הילדות שלי, אבל המצב התודעתי הילדי, כן, באמת אפשר להתחבר אליו. ורציתי לשאול אותך איך זה נעשה, כי הרבה פעמים כשכותבים ספרות מתוך עיניים של ילדים או על ילדים, אז נוצרת את ילדות שאני מוצא אותה בלתי נסבלת או בלתי נסלחת, וכאן זה לא קורה.
כן, אז תודה על זה מבחינתי, זה הישג, למרות שזה תביעת יסוד כדי שהספר יעבוד והוא לא צריך להיבחן. אני שמח על זה אם הצלחתי או לא. לא, כאילו, זאת אומרת, זה שהצלחתי זה לא לזכותי, אלא זה, הייתי צריך את זה בשביל זה הכלי שלי.
אוקיי.
כי היה לי מאוד חשוב לכונן תודעה ילדית בתוך הספר הזה, בגלל שהיא כל כך פתוחה לפליאה ומוכנה לקבל שינויים במהירות ולהקל אותם. אני מתייחס לילדים כיצורים ריבוניים שהם לגמרי בדעתם. נכון, הם לא יודעים הכל על העולם. לפעמים הם מעצבנים, לפעמים הם מבוהלים מעצם הצורך שהם לקחת אחריות. אבל או מאי ההתמצאות שלהם בעולם. אבל אני חושב שלילדים יש קשרים אינטלקטואליים מחודדים לפחות משל מבוגרים, ואני חושב שיש להם גם יכולת נפשית להכיל הרבה מאוד חוויות שמבוגרים כבר למדו לסלק מעצמם. ובמובן הזה אני יותר קל לי לכתוב תודעה ילדית, כי אולי במידה מסוימת זה המקומות שאני עדיין כותב מהם, מקומות שהכתיבה מכוונת אליהם.
ואני חושבת שקראתי איפשהו שאולי אולי הצהרת על זה שאולי מכאן והלאה אולי תעזוב את המקום הילדי הזה.
כן, התחושה שלי שהספר הזה הוא פרידה מהילדות. אבל אני...
זה קשור לנקודה, לגיל. בסך הכל, המון שנים היית ילד פלא. אולי, יש גם את העניין הזה, שאולי פרידה ממעמד ילד הפלא, סוף סוף.
יכול להיות, כן. אני, מאחר שכבר כתבתי את הספר הבא, שני הספרים הבאים בעצם.
באמת? כבר כתבת אותם?
כן, לפחות...
זה האדם שמאיים שאולי הוא יפסיק לכתוב ולפרסם, נכון? זה מהאדם הזה, אוקיי.
כן, אבל זה לא... אין סתירה בין ה... אז אני יודע שעשיתי את הניסיון הזה, אבל אני לא יכול שלא תהיה לי לפחות דמות אחת של ילד או ילדה. הם לא יהיו חלק משמעותי, זאת אומרת, אולי... אז הספר, הרומן לא יסופר מנקודת מבטם, או עלילה לא תהיה ממוקדת בהם, אבל הם כן דמויות משמעותיות בחיים של המבוגרים שהעלילה סובבת סביבם.
למה?
אני חושב שאני, הייתי רוצה להגיד שאני מושפע מסלינג'ר, אבל אני, הוא סופר שהגעתי אליו יחסית מאוחר, וזהיתי בו איזו רגישות שכבר פיתחתי לפני שהגעתי אליו. אבל אני חושב שמבחינת הפוזיציה שלו ככותב, אני מאוד קרוב אליו. במובן שבו הוא רואה את השוב תודעה ילדית כמצב תודעתי שצריך לשאוף אליו, כי שם החוויה הדתית יכולה להתרחש במלוא הכוח שלה. וגם החסד בעולם. זאת אומרת, הרבה פעמים ילדים אמונים אצלו על החסד בעולם, לא רק על ההבנה שככה הדברים צריכים להיות, אלא על העובדה שאפשר לראות מבעד לכל המחלצות האלה שאנחנו עושים, ולהבין מה אחר רוצה מאיתנו, באיזה אינסטינקט, ולא לסרב לעשות המחווה הזאת שדרושה מאיתנו. וזה חוזר אצלו.
שמה אתה חושב בילדות בעצם מאפשר את זה? מה, התקווה? אני חושב... חוסר הקלקול?
כן, אני חושב...
חוסר הצורך להתפרנס? מה?
פשוט הרבה פחות דעות קדומות יש לילדים. הם מקבלים את העולם... כן, הם נולדים לעולם, והעולם הוא מה שהוא. הוא לא עבר סדרה של עיבודים. ואני חושב שבמובן הזה, ילדים יכולים להיות מאוד אכזריים, אבל הם יכולים גם לגלות חמלה עצומה לאחרים שהם לא אמורים לגלות חמלה עבורם, אילו היהודים, מה המצב הפוליטי שהם נמצאים בו.
הזכרת באמת חוויה דתית, כידוע גדלת הבית דתי ואתה חילוני הרבה מאוד שנים, אבל כן יש בכלל, בכלל בפנטזיה, אבל ממש פה, יש כאן ממש את תביעה של מיתולוגיה, שאני לפחות כן מזהה בה אולי איזושהי כמיהה, אולי לא לדעת מונותאיסטית, אבל כן לאיזשהו כאילו מערך סמלי ומיתולוגי שלם אולי שממלא את החסר הזה?
אני חושב שספרות בסופו של דבר תמיד עושה סימבוליזציה של המציאות. גם כשהיא מאוד מאוד ריאליסטית, התפקיד שלה זה לבנות איזה סמל המציאות. ואי אפשר להימנע מזה. ואני חושב שבלי איזושהי מיתולוגיה שאנחנו צריכים להיות מודעים אליה, קשה לדמיין בכלל חברה אנושית. כי אז אנחנו במקום לחיות במקום המיתולוגיות שבהם אנחנו מבינים שיש ישויות אחרות שאולי מתערבות בחיים שלנו, ואין לנו דרך להכיל אותם או להשיג אותם. אנחנו מעתיקים את זה למישור האנושי ומייצרים את כל הסגידה לסלבריטיז, ובונים סביב המיתולוגיה שהיא מבוססת על רכילות, ולא על שיפור עצמי. או שאנחנו מפנים את הדחף המיתולוגי שלנו באמת, או שהוא נרתם נגיד לצרכים קפיטליסטיים. צורה שבה הפרסומת עובדת, היא עובדת כמעט בכלים של מיתולוגיזציה של המוצר. אז אני חושב שאי אפשר, אנחנו לא יכולים להיפטר מהדחף הזה, ושברגע שאני מכיר בזה, בצורך במיתולוגיה בספרות, אני גם יכול לחקור את הדחף, ואני יכול לראות גם את ההשלכות שלו, ואני לא נכנע לו עד הסוף.
אוקיי, הבנתי, אוקיי, זה יותר בלב דווקא מודע, ולעומת זאת במקומות אחרים, נגיד שוב פרסומות, או
זה לא מודע, זה נמצא שם, אנחנו פשוט, אנחנו יצורים שמתוכנתים לסגוד, ואם אנחנו לא סוגדים,
אז אין דבר כזה חילוניות בכלל, היא לא קיימת.
אני חושב כן, שהמבנה איזה, יכול להיות מתישהו יתפתחו פרוצדורות שנוכל לנטרל את התבניות האלה במוח, אבל אני חושב שאנחנו פשוט כגזע, כמין, ככה התפתחנו. שאנחנו צריכים לסגוד כל הזמן למשהו, למישהו.
מי גרם לכך? מי נטע את הזרע?
יצורים מהחלל החיצון כמובן.
בדיוק, בתשובה הצוחקתי. יש, שוב, למרות שאנחנו מדברים פה באמת על ספר שהפלא בו הוא רב, הטכנולוגיה לא נהדרת ממנו. יש טלפונים ואימוג'י של קאקי והרבה דברים. ורציתי לשאול אותך זה, כי אני חושבת שנטייה, אולי גם שלי, אבל יש נטייה לחשוב שהטכנולוגיה בסך הכל היא מצמצמת בהרבה את מימד המסתורין בחיים שלנו, היא כל הזמן חותרת לביאור, ואצלך זה כאילו הולך בד בבד, זה בסדר, כל הטכנולוגיה יחד עם מסתורין, איך אתה מיישב את זה בחיי היומיום שלך וגם בשפות?
אני חושב שזה בדיוק להפך, שהטכנולוגיה היא אחראית לחזרה של החשיבה הדתית בזמננו, אני לא מדבר רק נגיד כמה החפצה, שאפשר להפיץ כל מיני רעיונות של ניו אייג' וכולי, אורחים שאנשים קוראים להם רוחניים, למרות שהם לגמרי מוצרים קפיטליסטיים שמוכרים, נועדו למכור. עצם ההתנסות בטכנולוגיה בזמננו היא התנסות שקרובה למה שפעם תיארנו מגיה, או תיארנו את המישור הפלאי. זאת אומרת, קודם כל אנחנו לא מבינים, רובנו לא מבינים איך הטכנולוגיה עובדת.
כן, עצם זה שזה לא הכל נעשה המרחב הפיזי, אלא שזה תשדורות.
שזה הכל, לא יודעים, אנחנו מדברים עם מישהו שאנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא, מישהי שאנחנו לא יודעים איפה היא נמצאת. דברים שהם, תחשבי, נגיד, מגיה הרבה פעמים פועלת על השפעה מרחוק. כן, השפעה של, בלי שיהיה קשר ישיר לכאורה.
כן, וודו למיניה.
כן, אז אנחנו עושים את זה. עכשיו אנחנו בונים את המלאכים ואת השדים שלנו, את השליחים המכונפים שלנו, וקוראים להם בינות מלאכותיות. והם עושות בשבילנו כל מיני דברים, שקודם יצורים אלוהיים או נשגבים היו אומרים לעשות בשביל פני אדם. בתקופות עבר אנשים השביעו מלאכים, כן, ש... יעשו, יסדרו את המציאות בשבילם. היום אנחנו, יש לנו אפליקציה, ואנחנו, החפצים שלנו בבית מחוברים לאינטרנט של הדברים, ואנחנו יכולים בלחיצת כפתור להעלות את הטמפרטורה במקרר.
נכון, אבל זה הכל נמכר תחת באמת אשליית שליטה.
כן,
אתה שולט.
לכאורה,
בניגוד לישויות ואלוהויות שהן אלו ששלטו.
אבל, נכון, אבל... עצם ההתנסות שלנו זה התנסות של אנשים שלא יודעים, אנחנו מקבלים קופסאות שחורות. במובן זה אנחנו כולנו מגיקונים, יש לנו ספר לחשים, ואנחנו מפעילים את הלחשים האלה. אנחנו פוקדים על סירי, מה אנחנו יודעים איך מה סירי עושה, איך היא חושבת.
זה וולבק אמר, אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו לא יודעים איך שום דבר עובד.
שום דבר עובד, ועדיין יש לנו את התחושה שהפעולה והרצון שלנו מניעים את הדברים סביבנו. וזה לגמרי התנסות שהיא מגית.
נכון, תמיד אני חושבת על האנשים שבאמת נכנסים הביתה ומוכעים קף והאור נדלק.
מה זה לבין זה לבין?
המחשף הגדול.
המחשף שמה הוא עושה. אצבע צרידה מדליק אור במערה שלו. מה ההבדל?
נושא השמות בספר הוא נכון, הוא נושא, אפשר להגיד, קריטי וחשוב. יש להרבה דמויות של שני שמות, נכון? השם האמיתי והשם ה... אמיתי, נכון, השם שמשתמשים והשם שהוא בעצם השם האמיתי, תוכל להסביר לנו על זה קצת?
אז אני חושב, זה פועל קודם בכמה רמות, כי גם יש דמויות שנקראות באותו שם, ובעצם שתי דמויות שהם, יש להם שם אחד. אבל זה עובד גם בצד השני. אז בוא נתחיל מזה שיש בעצם בספר הזה שני עולמות. בעולם אחד זה עולם שהוא נשלט לחלוטין באמצעות שפה של בריאה שמדברת את העולם, והממשות היחידה זה השפה. והיא נקראת שפת המלאכים, והמלאכים משתמשים בה בשביל לתקן כל מיני פגמים שצצים בעולם הזה. ומתישהו בשחר הזמנים, בני אדם למדו משהו מהשפה הזאת וניסו ליצור שפה שהיא חיקוי של שפת המלאכים, והם קוראים לה שפת הביניים. וחוץ מזה יש את השפה הרגילה. ובכל אחת מהשפות, לשם יש תפקיד אחר. בעצם השפה של המלאכים היא שפה שאין בה זמן, אין בה פעלים, יש רק שמות. כי השם תופס את כל ההוויה של הדבר, שהוא מתאר את כל הדבר בדיוק כמו שהוא.
ואולי זה... גם אין זמנים.
אין זמן.
אוקיי. אין חשיבות בכלל. אין חשיבות, כי הכל קורה
כי
תמיד.
הזמן הוא חלק מהשם. זאת אומרת, אוקיי, השם אוקיי. יכול לתאר את כל תוחלת החיים של דבר בעולם, ואת כל ממדי הקיום שלו.
אוקיי.
בשפת הביניים, השמות הם לא יותר מאשר מצבור של כוח. ואז השם הוא הרבה פעמים, הוא מתאר משהו מהדבר שהוא לוחש, שאת הקיום שלו, שהוא מצביע על הקיום שלו. אבל הוא בעצם מכוון ללכידת כוח החיים שיש בדבר הזה. וזה בעצם שפה שהיא מגית, שאפשר להשתמש בשמות בשביל להפעיל כל מיני דברים. והשפה הרגילה היא שפה שיש בה המרחק הכי גדול בין השמות של הדברים לבין הדברים עצמם. ועולם אחר זה עולם שאין בו שפה שמפעילה אותו. זה עולם שהמציאות הולכת ומתגבשת בו, היא עדיין בהתהוות. ובעולם הזה דווקא שם השמות חשובים לדמויות, כי הם מרגישים שלא פעם השם שניתן להם זה לא השם הנכון שלהם. הם רוצים, הם כן משתוקקים, אני חושב שזה גם הדחף בבסיס השפה, לדייק. שהשפה תקנה לנו שליטה במציאות, אם נדייק בה מספיק. ואז יש את...
כמובן ברגע שאנחנו, נכון, המשמעות תמיד חומקת.
המשמעות תמיד חומקת, אבל יש לנו את הרצון הזה. נכון? יש לנו את הרצון שנגיד משהו והוא יהיה בדיוק הדבר. כמה פעמים אנחנו אומרים את זה, רגע, אבל אין לי את המילה, זה כמו, אבל זה לא זה, זה לא...
אתה משתמש במצלול הרבה פעמים כדי לגשר על הפער הזה.
כן, במצלול, בדימוי, שזה הרבה פעמים דרך טובה יותר לתפוס משמעות. ואז נגיד יש את אייר, שהיא ילדה שיש לה, איך להגיד, יכולות מסוימות, והיא מחליטה שהשם שלה הוא משהו אחר, כי יש לה איזה סיפור שלא ברור אם הוא אמיתי, שהיא בעצם, ההורים שלה מאוד רצו ילדים, ולא נולדו ילדים, ובגלל שהם היו מין מאגים שנקראים מזיזים, הם פשוט... הם יצרו אותה מנייר, מתמונת מגזין, כן. שהם נשפו בה כוח חיים, והיא הפכה להיות ילדה בשר ודם. ויער זה השם שהם נתנו לה, אבל השם האמיתי זה של הילדה בתמונה במגזין, שנקרא לוסינדה. אז יש כל הזמן את המשחק הזה.
יער, המשמעות של זה, כאילו מאיפה, שם החודש?
שם החודש, כי היא נולדה בחודש, היא נולדה ביום העצמאות.
יש לך עניין עם חודשים. חודשים מופיעים בכתיבה שלך גם בעבר.
אני מאוד...
חודשאי.
אני, לא, אני הרבה פעמים מתבנית הספרות שלי על פי לוח השנה היהודי, כי הוא מבחינתי לוח שנה ריטואלי שהוא מלא במשמעויות. בגלל, תראי, הלוח הלועזי הוא מבחינתי הוא ניטרלי. כאילו זה ציונים של זמן שאין להם שום ממד חווייתי. כשאני אומר חשבן, אז אני יודע שזה חודש לא יורד בו גשם, שהוא חודש עקר בדרך כלל. כשאני אומר תשרי, אני ממש מרגיש את החגים של תשרי בתוך החודש. אז זו הסיבה שאני משתמש הרבה בלוח ה... כן, ואני מאוד... בגלל שאני משחק הרבה בזמנים, בספרים שלי, אני רוצה להגן אירועים מסוימים שברור מתי הם קרו, כדי שיהיה אפשר לראות מה האירועים שקורים, שלא על פי ציר הזמן הזה. אפשר יהיה לראות אותם ולהבחין בהם.
אוקיי. אז הזכרנו את אייר, יש את אמיר.
אמיר, כן.
למה אמיר?
אוקיי. אז למעשה אמיר, אמיר מורטל הוא הגיבור של הלב הקבור.
כן.
ושם אבא שלו נותן לו את השם כמשחק מילים, שאמיר מורטל, שזה גם כשם המשפחה שלו זה מורטל, ואמיר מורטל זה בעצם, אם הוגים את זה באנגלית, כן. לא, אמיר מורטל, כאילו בן תמותה רגיל, כן, בן תמותה. כן. ואבא שלו חושב שזה משחק מילים נהדר, ואז מסתבר שהוא בעצם בבלי דעת נגע בגורל של הבן שלו. אז יש את אמיר, באמת שזה שם יוצא דופן, ופה הוא נקרא אמיר חליבה משום מה, או יש ילד שנקרא אמיר חליבה ולא ברור מה הקשר ביניהם. ויש את עליה, שהיא נקראת על שם, יש לה אותו שם כמו... של הגיבורה של הלב הקבור. כן. אז תמיד את המשחק הזה, בין כן. שמות, האם הם מייצגים מציאות, או שהם שרירותיים, והם מקראים לחלוטין.
כן, אבל יש אסכולה שלא בכך רוחנית, שאומרת שאדם הוא כן השם שלו, אתה תמיד בתוך הגורל
יש, של השם שלך. יש אפילו, יש לזה הגדרה מדעית, שבו אנשים מכוונים את ה... כאילו איזה סוג של פרדיסטינציה, שאנשים מכוונים את הגורל שלהם על פי השם שניתן
השם
להם.
כן,
כן. כן. אני חושב שזה נקרא nominal predisposition, אני לא יודע, מה משהו כזה, predestination, יש לזה אפילו, זה ידוע, זו תופעה ידועה.
כן.
שאנשים מנסים להתאים את ההוויה שלהם.
אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שכיוון, זה לא יכול להיות, שלאיש הזה באמת קוראים ככה, זה יכול להיות כי הוא בנה את גורלו לתוך שמו, ככל הנראה.
במיוחד שנתקלים באנשים שיש להם שמות של משוררים, והם משוררים, זה כל כך ברור שהם...
נכון, גדל לתוך הדבר. נועדו
להיות משוררים, כן.
אז אתה נהנה מהמשחק הזה באופן ברור, ואחד הדברים הכי מעניינים זה שבעצם ברא את עצמך בתוך דמות בספר הזה.
כן, יש בן דמותי מופיע בספר הזה, נושא את שמי אפילו.
כן. כאילו, בן דמותי, וזה, שכתב גם את הספר שאתה עצמך הוצאת?
זה התחיל בעצם, קצת נכפה עליי, כי מה שקרה זה שהרעיון היה שבתוך הלשון הושלה, לא רציתי לכתוב המשך רגיל ללב הקבור. בגלל שבתוך הז'אנר הזה, שספרות הפנטזיה, יש תעשייה של המשכים.
כן, שכבר נוער כמעט לא קורא ספרים שאין להם המשכים. אם זה לא בסדרה, הוא לא נוגע.
והסדרות האלה הן הולכות ומסתעפות ומתעצמות, ויש להם אלפי כרכים שנכתבים ויוצאים פעם בשנה.
שזה כבר מרגיש כמו תעשייה הספרותית יותר כמו ספרות.
כי יש סיכוי יותר לאבד את זה לטלוויזיה, וגם, תראי, הדור הזה, זאת אומרת, דור של בני ה-20 ויותר צעירים, זה כבר דור שלא גדל בתוך, כמו שאנחנו גדלנו, בתוך יצירה מסוימת, או ביחס ליצירה מסוימת, הם גדלים בתוך עולמות סיפורים. במובן שהם, אני חושב שמי שהבינו את זה, זה האולפנים של מרוול, ה-MCU, שמפעילים תעשייה שלמה, שהם מלא קישורים פנימיים, ואם אנשים לא מבינים, רואים משהו בסדרה ולא מבינים, אז יש את התעשייה המשנית של היוטיוב, של יוטיוברים, שמסבירים להם מה קרה בעצם, ואז הם הולכים.
יש את היוטיוברים שצופים ביוטיוברים האלה, ואת המוצרים הנלווים.
והכל נהיה כזה, אנשים נמצאים בתוך העולם.
כמו שטליה מנסה לסרב לו בעצם.
כן, בדיוק. אבל הם באמת, ויש לזה, אפשר ללכת אחרי זה לשחק במשחק המחשב, שמבוסס על הסדרה, או ללכת לראות את הסדרה, שמבוססת על משחק המחשב, ואנשים באמת, אפרופו מיתולוגיות.
יש את המושג שנקרא עולמות.
בדיוק.
נגיד, נכון? אומרים עולמות, כן, עולמות התוכן, כן, אתה בא בדיוק. מעולמות.
בדיוק. אבל זה גם באמת גם עניין המיתולוגי. Mm-hmm. זה חוזרים לעניין הזה של אנשים, יש להם מיתולוגיה,
כן.
שהם יודעים שיש בה, הרבה אלים, לכל אחד מהאלים והאלות יש כוח מסוים.
כן.
הם מפעילים אותו, יש כל מיני סיפורים עליהם, ואנחנו ממשיכים לספר את הסיפורים שלהם בכל מיני צורות.
כן. אז בוא נחזור לשימון שבספר, ואיך...
ואז לא רציתי לכתוב המשך רגיל. ואמרתי, אוקיי, העולם הזה עדיין מעניין אותי, איך אני עובד איתו? והתשובה שהייתה לי, בעצם כבר נקרא בי לפני שנים, זה איך הייתי כותב עכשיו, ספר שכתבתי לפני כך וכך, חלף עשור וחצי מה שכתבתי אותו. מה השתנה בי ככותב? האם הפכתי להיות מישהו אחר? האם אני מתייחס לדמויות אחרת? האם אני בונה מציאות בצורה אחרת? ואמרתי, אוקיי, זה לא יהיה המשך, זה יהיה תרגיל שבו איך הייתי כותב היום את הלב הקבור.
הזדמנות חלומית כסופר, זה כמו לתקן גלגול.
לגמרי, זה ממש תיקון. אבל תוך כדי הבנתי שבגלל שלא רציתי המשך לספר, ועדיין צריכים להיות יחסים בין הספרים, שהלב הקבור הוא יצירה בתוך הלשון שלה, שאני בונה סביב הלב הקבור יצירה יותר גדולה. מאחר שהלב הקבור נמצא, מופיע כספר בתוך הלשון שלה, צריך להיות ללב הקבור הזה סופר. מאחר שיש כבר שם על שסופר חתום על הלב הקבור, אז הוא צריך להופיע. וזה פשוט היה תהליך המחשבתי, ואמרתי, אוקיי, אני כבר שם. כמישהו, כדמות, שכתבה את הספר, בתור מה אני מופיע. וזה אפשר לי, השאלות האלה גם אפשרו לי, להתעסק באמת בשאלות שאנחנו כל הזמן שואלים. למשל, מה מידת הסמכות של הכותבים ביחס למה שהם כתבו? באיזה מידה זה עדיין שלהם? זאת אומרת, נגיד זה שכתבתי ספר, האם עכשיו אני צריך? וזה קורה להרבה כותבים, שנתקלים בביקורות ואומרים, הם לא הבינו שאני ניסיתי לעשות ככה כן. וככה, ואני מלמד גם בסדנאות כתיבה, והתלמידים אומרים, לא הבנתי, קוראים טקסט, ואז תלמידים מגיבים, אז הם אומרים, אבל לא הבנתם שום דבר, אני רציתי לעשות ככה. מה בעצם הסמכות שלהם ביחס למובן? בדיוק. אז אמרתי, אוקיי, יש פה מישהו שהוא חתום על הספר, אבל הוא בעצמו, אין לו שום זכות ביחס לספר הזה, כי כששואלים אותו שאלות נוקבות על הספר, הוא לא יודע לענות.
נכון.
הוא לא יודע, הוא אומר, אני לא...
הוא מין כזה, כן, שמעו.
אני ניסיתי לעשות ככה, יצא ככה. אני לא מבין מה קרה שם. ולאט לאט הבנתי שזה מוטיב חשוב בספר. העניין הזה שהמחברים לא יודעים מספיק. שהם לא יכולים להיות רשות שאפשר, שהם לא הרשות האחראית ביחס לעולם הזה. גם לעולם שאולי הם בראו. ובהרחבה, אם יש יוצרים לעולם הזה, לא הם שאחראים עליהם. שהרשות עברה לבני אדם שחיים בתוך העולם. במובן הזה, הדמויות שלי יודעות יותר על העולם ממני.
יופי, טוב, תודה רבה, שימון. ממש תודה, שרון. תודה. פתחת כמובן רק עוד פתחים, עוד חורים, כן, עוד מחילות ארנב.
זה הבעיה, כאילו שאני מתחיל לענות, ואז מסתבר שהקרקע הרבה פחות פתוחה ממה שנראית בספרים.
שהיא הרבה פחות,
פחות
בטוחה?
בטוחה.
בטוחה, כן, כן, כן. דווקא בקיאים הם רבים.
והרבה פחות איתנה ממה שנראה.
נכון. בסדר, אז אבא תכתוב יותר ארוך. נכון שאתה... לא, אני לא צוחקת על זה שכל הזמן מדברים על האורך של הספר. כן, זה... מה הסיפור הזה? מה אתם רוצים? אתם רוצים כתבה? מה אתם רוצים?
הוא היה מועמד הרי לפרס ספיר, ואפילו בנאום שלו, היושב ראש מפעל הפיס, שהתגאה שהוא קרא את כל הספרים, ואפילו ספר אחד בין 600 עמודים נורא מסובך, הוא אמר את זה לפני שהוא הכריז על הזוכה. זה היה מאוד מוזר.
זה מאוד מוזר, זה גם לא כך חריג. זה לא ספר של 1,500 מילה, לא יודעת, זה... השיח הוא מאוד מוזר בעניין הזה, זה חוזר?
כן, יש כל מיני תחשיבים כאלה, מהאורך של ספר אידיאלי, ותמיד זה קשור, שוב, זה קשור גם לעניין של אנשים חושבים על הזמן שלהם באופן קפיטליסטי. כמה זמן הם השקיעו ומה התמורה שהם קיבלו.
כמה ספרים הספקתי לקרוא, יכולתי לקרוא שלושה בזמן הזה.
בדיוק.
של זוכי ספיר אחרים.
לגמרי.
ממש, בזבזת לנו פה את הזמן. אז... לא, אנחנו מחזירים אתכם לחשיבה איכותנית. תודה רבה. אז תודה, שמעון, שבאת אלינו. אתם האזנתם לגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור. תודה רבה לארד שוהם ונדב שיק. תודה רבה ללהקת רמזי לחלות הפתיחה טרס. אני שרון קנטור, להתראות.